אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, מאמר השלום בעולם, עמוד 467, כותרת הייסורים לעומת התענוג. המאמר נמצא גם בספר קבלה למתחיל החדש בעמוד 543. נזכיר כי ניתן לשאול שאלות באתר האינטרנט kab.co.il. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור. שוב, ספר כתבי בעל הסולם, מאמר השלום בעולם, בעמוד 467, או ספר קבלה למתחיל החדש, בעמוד 543, כותרת הייסורים לעומת התענוג.
אז דיברנו כאן על זה שהבורא ברא רצון לקבל, והתוכנית שלו להביא את הרצון לקבל לשימוש ההפוך ממנו. כי הנברא הוא צריך להיות שונה מהבורא, אחרת לא יהיה לו קיום. אז מצד אחד הוא צריך להיות מחומר ההפוך מהבורא. מה זה הפוך? אם הבורא רוצה להשפיע, אז נברא צריך להיות מהחומר, מהתכונה. תכונה נקראת חומר, רצון לקבל. אבל בצורה שהוא הנברא רצון לקבל, הוא אומלל, הוא לא יכול ליהנות כלום. כי לפי הטבע, אמנם שאנחנו לא מבינים זאת, אפשר ליהנות רק מהשפעה. אנחנו, נדמה לנו שאפשר ליהנות מקבלה, מה לעשות? אז הבורא ברא מצד אחד, אין, כוח השפעה. כוח ההשפעה, הבורא ברא איזה חומר, שזה רצון או כוח הקבלה. והוא נקרא נברא. הוא נקרא נברא, כי הוא הפוך מהבורא. הוא רוצה להשפיע, הוא רוצה לקבל. שניהם נמצאים בזה, מנוגדים זה לזה. המרחק ביניהם כאן זה אינסופי. אבל כדי להביא את הנברא לטוב, כי מה אתה משפיע לו, בזה אתה רק בראת את הנברא. זה תנאי הראשון. שיש נברא. בתנאי הזה הנברא, אם הוא לא יקבל, אז הוא סובל נורא. תתארו לעצמכם, הבורא רוצה לתת, כן? נגיד תענוג אינסופי. אם הוא היה בורא נברא, בכוח הקבלה אינסופי. והיה משאיר אותו ככה. איזה סבל נברא, אז היה מרגיש סבל אינסופי, כי הוא לא יכול ליהנות. התענוג שנכנס לתוך הרצון, הוא מנטרל אותו מיד, ואז נברא נשאר ריק, בחושך, באכזבה, במשהו, דברים נוראים. לכן כדי לתת לנו אפשרות להיות הפוכים ממנו ולהתקיים, אז הוא מקטין את כל הגודל הזה, הגודל הזה האינסופי, בכלי קיבול שלנו, לאיזה נקודה אחת, רק נקודה אחת קטנה, שאנחנו מרגישים סבל, אבל לא נורא כל כך, ויכולים יחד עם זה להתקיים. זה העולם שלנו. אז הבורא מהכלי האינסופי הקטין אותה עד נקודה קטנה, ועוד הרבה יותר מזה, כי זה לא קטנה, הנקודה קטנה הרוחנית, זה עוד הריד אותה דרגה הגשמית. ואנחנו, כדי שנוכל להתקיים בניגוד אליו, בניגוד אליו, שיש כאן מרחק אינסופי, ואנחנו נמצאים כאן בחושך. ואז, בצורה כזאת שאנחנו קיימים, אנחנו נקראים נבראים. חוץ ממנו. נברא זה נקרא בר ממדרגה, חוץ מהבורא. אז מובן מכאן למה הוא הרחיק אותנו מאליו, מפניו. כי אם היינו מתקרבים אליו ברצון לקבל, הרצון לקבל לא יכול לקבל את המילוי, אז היינו יותר סובלים, היינו כמו נשרפים, מגיעים לאיזה אור אש ונשרפים. לכן הרבה פעמים בזוהר כתוב תיזהר, אל תיכנס, אש אוכלת וכן הלאה. אז מרחק בינינו מצד אחד נותן לנו יכולת להיות נבראים. זה מה שהוא אומר לנו בתחילת עץ חיים שכותב הארי, שאחרי הצמצום, שהאור הסתלק, נשאר מקום איפה שיכולים נבראים להתקיים, כי אחרת לא היו יכולים להתקיים. אז מקום חלל, פנוי והכל, ואז במרכז שם יכולים הם להתקיים העתידיים. אחר כך נמשך הקו האור ונותן קצת חיות לנקודה האמצעית, ובזה מחיה את הנברא שנמצא במרחק הזה אינסופי מהבורא, אינסופי בתכונות, כי הבורא כולו משפיע והנברא כולו מקבל. זאת אומרת, בוא נעשה כאן סדר. הבורא ברא את הנברא, הנברא הזה הוא צריך להיות הפוך מהבורא, שיהיה לו מעמד עצמית, שיהיה עצמאי, שיהיה לא הבורא, אז צריך להיות הפוך ממנו. הנברא הזה, אם הוא הפוך מהבורא, הוא לא יכול לקבל תענוג, כי הרצון לקבל מנטרל את התענוג שמגיע אליו מיד. כדי לתת לנברא הזה קיום, אבל שלא לסבול במידה שהוא נמצא הפוך מהבורא וחושך, אז הבורא מקטין את עצמו, הוא מסתיר את עצמו, ואז נברא לא מרגיש שנמצא מול אין סוף אור ולא מסוגל לקבל ממנו כלום. הנברא נמצא בהסתרה. זאת אומרת, הבורא מסתיר מאיתנו תענוגים כדי שלא נסבול. תתארו לעצמכם, פעם היינו חיים בתוך המערות, אם הייתי תופס איזשהו כאילו בשר חי, הייתי שמח, לא הייתי צריך שום דבר לחיים שלי. אין? היום לא מספיק לי פי אלף מזה. אין? זאת אומרת, מפני שיש גילוי התענוגים, שיש עוד ועוד 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 הרבה מאוד דברים, מטוסים, מכוניות, חופש, טיולים למיניהם, וזה 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 וזה. אם זה היה נסתר כמו שהיה קודם נסתר, הייתי מסתפק והייתי מרגיש את עצמי יותר שמח מהיום, זה בטוח. כן? מוסיף דת, מוסיף מקוף, זה ברור, כן? זאת אומרת, הבורא ככה, בצורה כזאת, מסתיר מאיתנו את כל האינסופיות הזאת, הגדלות, המילוי, נותן לנו קיום קטנטן, אבל בו אנחנו לא מרגישים עד כדי כך חסרים, יכולים להסתפק במשהו כדי להתקדם, כבר לחיות ולהתקדם. זה מצד אחד. מצד שני, מעורר בנו רצון לזה כדי להתקדם, ואז במידה שאני יכול להיות ברצון להשפיע, אז אני מתקרף עליו. ואז אני כאילו נשאר כנברא ברצון שלי לקבל במרחק אינסופי. המרחק הזה אינסופי, הוא נשאר בין השפעה וקבלה. אבל מצד שני, שאני מפתח על פני הרצון לקבל שלי כוונה דה להשפיע, אני עולה אליו ונעשה כמוהו, מגיע לאיכות, לזיווג, לאחדות. וכשמגיע לאיכות, לזיווג, לאחדות, לחיבוק, למה ש... דביקות זה בעצם נקרא, דביקות. כשאני מגיע לדביקות, אז אני מגיע לדביקות, אני לא מבטל את עצמי, אני הגעתי לזה, זה הכל נרשם על חשבוני, אנחנו נעשים כשותפים, כשנינו קיימים, הוא ואני בקצורה שווה לגמרי, זה מלכתחילה מה שהוא רצה לעשות, שנברא, מצד אחד יהיה נברא, ומצד שני שיהיה שווה לו. ואז אנחנו מגיעים, אנחנו נבראים מזה שרצון לקבל שלנו לא מבוטל, אלא גדל יותר ויותר ויותר, עד שנעשה ממש כל הכלי הזה אינסופי, ויחד עם זה עשינו אותו בצורה כמו שהבורא. איך מגיעים לזה? אמר לנו בעל הסולם במאמר השלום, שאנחנו עושים את זה על ידי הידיעה מי אנחנו, מה אנחנו, על ידי זה שאנחנו מתאחדים יחד. אז כל המרחב הזה האינסופי אנחנו יכולים להשיג בצורה מאוד פשוטה. הוא לא נמצא אי שם באיזה מקום, הוא נמצא בקשר בינינו. כשאני הולך לקיר שני, שלישי, רביעי, כדי להשפיע עליהם, זה דבר שמוזר קצת לנו, אבל תראו על איזה מימד אנחנו מדברים. שאני הולך לקיר אחרים כדי להשפיע עליהם, אני בזה מתחיל להתרחף במרחב הזה האינסופי. אז אני מתחיל לקבל את הנפח הזה. למה? כי הנפח הזה הוא כולו נעשה על ידי האור, על ידי ההשפעה. ואז אם אני רוצה לקבל אותה תכונת השפעה, אז אני עכשיו ממלא את אותו מרחב שהאור בנה, ואני כבר שולט בו. הכל קורה כאן בפנים. איך אני מגיע להשפעה הזאת, לקליטה הזאת של הכוח ההשפעה? אני מגיע אליו על ידי החיבור עם הנשמות האחרות. ולכן הוא אמר לנו שיש לנו לזה או מידה אמיתית שאנחנו מכירים כל אחד את הנשמות האחרות ומתחבר אז איתם, או שאנחנו משתדלים לעשות את זה במידות הטרומיות שהם חסד, צדקה ושלום. לא מצליחים להגיע אנחנו לזה על ידי המידות הטרומיות. מגיעים אנחנו למשבר, לחורבן הזה הכללי שיש לנו היום, מתחיל להיות רק, עוד לא מכירים בו, בורחים ממנו, לא רוצים. ואז הוא אומר שאנחנו בסופו של דבר נכיר שאין לנו ברירה, אנחנו חייבים להגיע להשפעה ולחיבור בינינו. ורוצים או לא רוצים, יש בזה דרך תורה, דרך היסורים, וכך אנחנו מגיעים בכל זאת להשלמה. ולכן הוא אמר לנו כאן שתנאי חיים של דור האחרון הם היו תנאים כמו שהכלים האלו המתוקנים, שכולנו דומים לבורא. אנחנו צריכים להגיע בעולם שלנו ליחסים בינינו כאלו כמו תכונת הבורא דה להשפיע. זהו כתב לנו בחלק הקודם, ועכשיו הוא אומר לנו היסורים לעומת התענוג בקבלה עצמית. בבקשה, בוא נראה מה שהוא כותב ואולי נשלים עוד לתמונה שלנו. בינתיים מה שאמרתי זה ברור, כן? אין שאלות. כן.
Поэтому я хочу
ее
загрузку, потому что, видите, хорошо заранее подготовить.
Ну, есть
еще
считать.
Там почти 2,5 месяца. Напряженно очень. Это очень важно. Вопрос таков.
Человек газов.
Сначала дать. Я этот вопрос готовил. Это глобальный вопрос. Поэтому я пошутил, потому что сказал, что это...
Пожалуйста,
вопрос,
пожалуйста. Шила Кулевит, Шейхан Тимирош.
В последнее время замечаем все, ухудшаются изменения во всех областях и сферах жизни человека.
בזמן האחרון אנחנו שמים לב בכל הספרות של האנושות המצב מתרדר.
власти, воспитание, банки, экономика,
אם זה בשלטון, אם זה בכלכלה, בנקים, חינוך וכו'.
политика, цунами, наводнение, землетрясение.
רעידות אדמה, פוליטיקה, כל תופעות הטבע.
כן, ברור, כן.
Глобальное потепление, всемирное подорожание почти всего в мире.
התחממות כוללת, התייקרות בכל מה שקשור למחירים בעולם.
Потери работы, дома, разрушение семей, увеличение сирот.
אבטלה, חוסר דיור.
Отход от признанных дом и общечеловеческих истин.
И будущий кола рахим митиим шелену шут.
Вопрос, как сейчас перед таким количеством ожидаемых конгрессов и мини-конгрессов в более правильном направлении действовать всем внутренним группам? Об этом не все.
השאלה היא כזאת, איך עכשיו בקשר לקונגרסים המתקרבים שלנו לפעול לכל הקבוצות שלנו הפנימיות בצורה נכונה?
יש בתים גרופים, אופציה מירובה וקלים, להבדינניה אופציה וסילי.
כדי לאחד את המאמצים יחד.
Но надо сконцентрироваться с помощью друг друга преодолеть. Ох, это вечная проблема, борьба со злом. Борьба зла с добром.
איך יחד בכל המאמצים המאוחדים שלנו להתגבר על כל הרוע?
בסדר, זה מובן.
מראש אני כבר מודה לך על התשובה.
Наша группа Ратива, у которой сейчас тоже непростые времена.
Вы как нам кола куца шелану шелу Ракива, ше ешла на нахну врим зманим лапшутим, а нахну
мадим лапшутим? Ну и надо всем совместно преодолеть, ну с помощью друг друга и всего того
ли. Вы обальяхат им кола шли уламим,
нашему духовному лидеру вас.
А нахну не тгапер ала кол, ва нахну роим беха кодем кол, это амурай рухани шелану.
Туда. אז נתחיל מהסוף. זה שהעולם נמצא במשבר הכללי זה ידוע וכולם שומעים את זה, בינתיים לא מרגישים. בינתיים לא מרגישים, אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעבור. אומרים שהמשבר כבר עובר ועוד מעט הכל יהיה בסדר ונגיע לדברים טובים, וכבר דיברנו על זה הרבה פעמים. ודאי ששום דבר לא יעבור ואנחנו מדרדרים, וברור לנו גם מהמדע ומהמצב איפה שאנחנו נמצאים שכך זה יהיה מכל שכן מחומת הקבלה. המצב הזה אפשר להיטיב לו רק בתנאי שאנחנו לוקחים את היסורים האלו שאנחנו רואים בכל השטחים שאדם עוסק ונמצא בהם, ומעבירים אותם ליסורים רוחניים. יסורים רוחניים שאין לי קרבה, דבקות, בבורא, בהשגת מטרת הבריאה. אני חייב להעביר, בשביל זה היסורים האלה גשמיים קיימים, כדי שאני אעביר אותם ליסורים רוחניים. וזה הכל תלוי אז מהפצת חוכמת הקבלה. מכאן אנחנו מגיעים גם כן לעניין הקונגרסים, בשביל מה אנחנו עושים אותם. אני ביום רביעי הקרוב יוצא לספרד, נותן שם כמה הרצאות וגם רעיונות לעיתונים. אחר כך זה יוצא למשלחת שלמה. אחר כך אנחנו יוצאים, חמישה אנשים נדמה לי, אחר כך אנחנו יוצאים לארגנטינה. גם שם אנחנו מגיעים, קונגרס הוא סך כל יומיים, אבל עוד ארבעה ימים זה ההרצאות באוניברסיטאות שם ובעיתונות ואפילו לדרגות גבוהות שם. יש לנו פגישות די חשובות. ונקווה שמשם אנחנו נוכל גם כן להשפיע לכולם. אנחנו רואים אנחנו עוד נראה שדרום אמריקה דווקא היא מוסיפה הרבה, גם כן בצורה רוחנית וגם בצורה גשמית, היא יהפוך להיות חלק הרבה יותר אך מורגש בכל העולם. אחר כך יש לנו קונגרס בצפון אמריקה, בבאפלו, מיד אחרי החגים שלנו, ואחרי זה קונגרס באירופה. אז כל הקונגרסים האלו וכל העבודה שלנו קשה כדי להכין אותם ולהגיע אליהם ולהשתתף יחד בצורה הנכונה, בעיקר זה בכוונה הנכונה, וקבוצות שלא יכולות להגיע או אנשים הבודדים שהשתתפו לנו איתנו יחד, זה מאוד חשוב. אז כל זה מוסיף כוח ההשפעה בעולם, ולכן אנחנו עושים. תאר לעצמך שכל קונגרס זה עשרות אלפי דולרים, מאות אלפי דולרים, אפילו מיליונים לפעמים, אם זה קונגרס נגיד כמו בישראל. אז ולא חשוב לנו, אנחנו מוכנים לשלם ולהשקיע המון כוח וימי עבודה, ימי חופש, כדי להיות בזה, מפני שבזה אנחנו באמת מזרימים לכל הכלי הכללי כוח גדול. אין שום סיכוי לעולם לתקן את עצמו אם הוא לא יכיר את שיטת התיקון. ושיטת התיקון היא לא יכולה להתגלות כמו כל המדעים. היא לא יכולה להתגלות כמו מדע רגיל, שיושב תחת העץ, נופל לו תפוח והוא מגלה חוק. נו, זה לא צחוק, אני רוצה להגיד שעל ידי מחקר הרגיל, שאני הולך וחוקר הטבע, ומטבע הדברים אני פתאום מגלה עוד ועוד ועוד דברים, ברמה הגשמית, איפה שאני באגו שלי נמצא, באגו שלי שולט, מפתח את האגו שלי, מחבר אותו עם, או עם עוד אנשים כדי לחקור מה אנחנו חוקרים. נראה לנו שאנחנו חוקרים דומם צומח חי. אנחנו חוקרים את עצמנו. שאני חוקר חלקיקים, או אני חוקר ביולוגיה, או אני חוקר כימיה, אני חוקר את עצמי. זה לא חומר שנמצא מחוץ עלי. זה יוצא שאני חוקר את עצמי, אבל חוקר ברצון לקבל שלי. וכך אני אמשיך. כמה שמדע תתפתח, ואם כבר נמצאת גם כן במשבר, אבל כמה שכן, אני אחקור רק ברצון לקבל שלי. זאת אומרת, אף פעם אני לא אגלה שיטת הקבלה, איך להתעלות מעל הרצון לקבל. אני רק יכול להגיד שכמה שהוא יותר, זה יותר רע, כי אני יותר סובל. זה ממאורעות חיים אני רואה. אבל להבין שיש משהו בהשפעה, אני יכול להגיד שיש השפעה, שצריכים להשפיע, צריכים להיות אלטרואיסטים וכו' וכו', וכמו מרקס שם גילה, וכל מיני הסוציאליסטים למיניהם, האנרכיסטים, היו הרבה. לא, זה הכל בתוך האגו שלנו בכל זאת. אנחנו לא יכולים בצורה טבעית, כי אנחנו רק בתוך רצון לקבל, לא יכולים לגלות מימד השני, לא יכולים לתאר אותו, לא מסוגלים, אנחנו לא בטבע הזה. לכן תחומת הקבלה צריכה להתגלות לעולם בצורה מלאכותית. מלאכותית, נתנו לכמה אנשים בעולם לגלות אותה, זה ממש מלמעלה, ואחרים מקבלים את זה בתור ספר, בתור ספר, בתור מורה, קבוצה. רבש מספר, בעל הסולם היה בן בחור בן 17, והגיע לרבי שלו, זה רבי מפורסוב, עיירה קטנה כזאת ליד ורשה, עם כל מיני שאלות על החיים. בחור בן 17, אתה מבין? כל מיני כאלה שאלות על החיים, על ההשגחה, על ההנהגה, למה זה וככה זה ומה כתוב ופה ושם. וכשהוא ממתין שם להיכנס ולשאול את הגדול הזה, הוא היה אדם גדול, הוא היה בעל השגה, רבי מפורסוב, הוא נמצא בחדר המתנה והיו שם ספרים, והוא לוקח, הוא לא יודע למה, הוא כך אומר, עץ חיים של הארי, שזה לא נמצא בבית רגיל, בפרט אנחנו מדברים על, אתה יודע, סוף מאה ה-19, שזה כל ספר זה עולה כל כך הרבה כסף, זה לא, אם היה בבית שניים שלושה ספרים זה היה כבר אדם, אני יודע, מיוחד. כן, ככה זה היה. זה ספר, זה ספרים היו מאוד יקרים. הוא לוקח, הוא לוקח מהדף, מהמדף, עץ חיים, פותח ספר ורואה ששם הכל, הכל כתוב. סגר את הספר, לא לקח אותה, זה גניבה, איך, איך אפשר, אבל נסע בחזרה, לא נכנס לרבי, כי הוא ידע כבר שמה שכתוב שם הוא לא יספר לו, לבחור בפרט. חזר הביתה, עבד כמה שבועות, קנה ספר והתחיל ללמוד. עד שגילה הכל מה שכתוב בתוך הספר הזה עברו עשרות שנים. אנחנו מדברים כבר על ההשגה ממש, עשרות שנים, כך רבש סיפר לי. אז זאת דוגמה שהיו כמה אנשים שקיבלו גילוי, זאת אומרת שנתנו להם להרגיש מתוך הנשמה שלהם, מתוך ההתפתחות, שיש מימד עליון, מה זה השפעה, איך זה קשור לקבלה ואיך אפשר לשלב אותם יחד, קבלה והשפעה, וכך להגיע לחיים האחרים ההפוכים עליונים במצב שאנחנו נמצאים כאן. זה נקרא שיטת הקבלה, גילוי הבורא לנברא בעולם הזה. אז ישנם כמה כאלו שזה לא יודע, לא יודע איפה למד משה, מבין? היה לו גילוי, אנחנו צריכים ללמוד מה זה גילוי שם, הסנה בוער ועוד דברים. אברהם, שזה בכלל עניין ש מזה שעבד פסלים והיה פילוסוף וכן הלאה, הוא היה מדען גדול לאותם הזמנים, כן? באסטרולוגיה, בכל הכוכבים, בכל המזלות, בכל השידים ורוחות, אתה מבין, במה שהם היו מאמינים באותם הזמנים, הגיע למה שהגיע. גם כן אנחנו לא כל כך יודעים על זה, לא כתוב, אבל אנחנו סופרים 10 דורות מנוח, מהאדם הראשון לנוח, ו10 דורות מנוח לאברהם. בכל זאת הם היו דורות המשיגים את הבורא. האדם הראשון נקרא אדם הראשון כי הוא האדם הראשון שהשיג את הבורא. מי שמשיג את הבורא הוא נקרא אדם. אז אחרי האדם הזה כבר היו 20 דורות עד אברהם, שבכל זאת החוכמה הזאת נמסרת. ולכן אנחנו לא יודעים, אבל יכול להיות שאפילו אברהם קיבל אותה לא ישירות בצורה כזאת, בגילוי שלו הפנימי, אלא או אחר כך מצא, או לפני זה שמע, או איך משהו היה, אני לא יודע, לא יכול להגיד. יש לי כאן ויש לי כאן ככה דברים שלא רוצה לקבוע. על אדם הראשון נגיד, אז כן, הוא קיבל את זה כגילוי מבפנים. מה אני רוצה להגיד? שאין לנו שיטה אחרת לתקן את העולם, כמו שאתה אומר, שהוא כל כך נמצא במשבר הכללי הגלובלי, אלא אם כן לפרסם את השיטת התיקון. אף אחד לא יגלה את זה לבד. עד שזה לא יתגלה שיטת התיקון, כולם בצורה אינסטינקטיבית ירצו להכניס ראש לחול ולא לראות את הרע והמוות המתקרב. כמו שאנחנו לא למדנו בימים האלו, כותב על זה בעל הסולם, וזה משנה ידועה הישנה, כן? נוכל ונשתה היום כי מחר נמות. דווקא ההפך, כמה שמחר מאיר לנו ברע, בחושך, יש לנו סיבה היום לעשות שמחה ולשכוח על הכל ולעשות, לא יודע מה, תראה מה שהעולם, אתה נכון אמרת שתראה הם הורגים והורסים ונונסים ומה לא עושים. זאת הצורה שאנשים כבר מאבדים מעצורים. למה? ביטת הכרה, לא רואים מחר, אז היום הכל מותר. זהו. וזה יתגבר ויהיה עוד יותר. אז לכן אנחנו חייבים לעבור עלינו, על המצב שלנו, על הקבוצות, על כל המפגשים האלו, הצרט פה, אני מפגש שם, קונגרס שם וכן הלאה, ולבדוק כמה אנחנו מסוגלים להתאחד יחד ולהשפיע מכוח הייחוד שלנו דווקא לעולם. כי אתה לא משפיע לעולם סתם, יש דבר כזה, האנשים מתפעלים לא מזה, אתה משפיע, מעביר מאדם לאדם אנרגיה, והאנרגיה הזאת חייבת לבוא מהקבוצה המחוברת, שזה האנושות העתידה, כמו שלמדנו כאן תנאי חיים של דור האחרון, למדנו את זה בפעם הקודמת, שרק בצורה כזאת אנחנו יכולים להעביר את המסר שלנו לעולם. מה זה מסר? מסר זה לא חוכמות ולא ספירות ולא עולמות, זה הכל כלום לא שווה. המסר הוא שאיחוד בינינו הוא פותר לנו כל הבעיות גם בעולם הזה, ומביא אותנו הרבה יותר מזה לדרגת האלוקות, זאת אומרת לשלמות, לנצחיות, למשהו שזה הרמוניה הטוטלית. זה בלי מילים, אתה יכול להביא כאן מילים כל מיני, זה לא חשוב, אבל העיקר זה הכוח הפנימי, וכוח הפנימי הוא צריך לבוא מהאיכות שלנו. זה נקרא הפצה, אתה מפיץ את התכונת הבורא, האיכות בעולם, וזה בא כממש מסר פנימי מאוד. נקווה שאנחנו במשהו מוסרים את זה בערוץ שלנו, בשני ערוצים כבר, כן? וחוץ מזה שבהחלט נעשה את זה בזמן הקונגרסים. בוא נסיים בכל זאת מאמר, נשאר לנו קטע קטן וחשוב. לא, אני מצטער. גמרנו.
בעמוד 467, כותרת הייסורים לעומת התענוג בקבלה עצמית. והנה כאשר נסתכל ונתפוס בשכלנו היטב את התוכנית הנזכרת, נראה שכל נקודת הקושי הוא בשינוי טבענו, מן הרצון לקבל לעצמו עד לרצון להשפיע לזולתו, כי המה בית דברים המכחישים זה את זה. אמנם בהשקפה ראשונית נראית התוכנית דמיונית כדבר שלמעלה מהטבע האנושי. אבל
זה באמת למעלה מהטבע האנושי, זה הפוך מהטבע האנושי. איך אפשר באמת להשפיע ולאהוב זולת שבי נמצא רק תכונה אחת, לאהוב את עצמי. ואין לי לא בראש ולא בלב ולא אין לי התחלה לזה. אז בלתי אפשרי לדרוש מהאדם דבר כזה. אז איך מגיעים?
אבל כאשר נעמיק בדבר, נמצא שכל הסתירה מקבלה לעצמו להשפעה לזולתו אינה אלא פסיכולוגית בלבד. כי למעשה בפועל אנו משפיעים לזולתנו בלי טובות הנאה לעצמנו. כי הקבלה העצמית, אף על פי שמתוארת אצלנו בצורות שונות, כגון רכוש, קניינים, מחמדי הלב, העין והחך וכדומה, הרי כל אלו מוגדרים רק בשם אחד, תענוג. באופן שכל עיקר הקבלה לעצמו שאדם מתאווה, אין זה אלא שרוצה להתענג. ואתה, צא ודמה לך, אם נקבץ את כל שיעורי התענוג שמשיג האדם במשך 70 שנותיו לצד אחד, ונקבץ את כל הצער והייסורים שסובל לצד השני, עד כדי שאילו היה חשבון לנגד עיניו, היה מעדיף שלא להיוולד. ואם כן הוא הדבר, איזו קבלה לעצמו משיג האדם בעולמנו, אם נניח שמשיג 20% של תענוג בחייו, לעומת 80% ייסורים, הרי כשנעמיד זה מול זה, יישארו 60% ייסורים ללא שום תמורה. אמנם, כל האמור הוא חשבון פרטי, כשאדם עובד לשם עצמו, כי בחשבון כלל עולמי, הפרט מייצר יותר ממה שמקבל לקיומו ולהנעתו. אם כן, ישתנה הכיוון מקבלה עצמית להשפעה, או אז יהנה הפרט מכל התפוקה שמייצר בלי ייסורים מרובים.
הוא לא מרחיב כאן בעניין זה, אבל ממה הוא רוצה להגיד? הוא רוצה להגיד שיסורים יגדלו וישפיעו עלינו בצורה כזאת שאנחנו נהיה מחויבים לממש את השיטה הזאת, להתנתק משיטות הטרומיות ולהגיע לתכונת או למידת אמת, ואז נוכל להשפיע זה לזה, שבלי להכיר נשמה של כל אחד ואחד, יכולת של כל אחד, תכונות של כל אחד, אנחנו לא נוכל להסדיר את היחסים הנכונים בינינו. ולכן החיים כאן בעולם שלנו, האיסורים כאן ברצון לקבל, הם יחייבו אותנו להכיר את העולם הרוחני כדי להתקיים ברמה שלנו כאן, ואז אנחנו גם כן נבין שישנה הזדמנות עוד יותר גבוהה. ישנם אנשים שמקבלים רצון להתעלות מעל החיים האלו עם הנקודה שבלב מה שנקרא, ואז הם מתעלים. ישנם אנשים שללא נקודה שבלב, שעשו את העלייה הזאת מתוך האיסורים שהם מרגישים בחיים שלהם בעולם הזה. שני צורות. האיסורים הם דוחפים אותנו לאותה התכלית. שאלות? כן.
הקבלה כותבת דברים נפלאים על האדם. האדם עולם קטן, שהכל נמצא בתוכי ואין כלום מבחוץ.
כן.
שהבורא נמצא בי.
כן.
ושכעת אנחנו כולנו נמצאים באינסוף. כולנו נמצאים באינסוף.
כן.
רק בהסתרה. זה הדברים הטובים שבקבלה. אבל יש גם דברים בנאליים. הקבלה לפי שיטת התורה נשאר לנו 200 בעיתה כמובן, לא בחישנה, נשאר לנו 230 שנה לסיומו של העולם הזה.
כן.
האם בעוד 231 שנה, שזה כבר שנה בתוך העולם הבא, ימשיכו לבלט תינוקות בעולם?
לפי ההתפתחות האנושית, אפילו בלי חוכמת הקבלה, נראה לי שהפסיקו להיוולד עוד לפני זה.
זה לא חשבתי שתגיד.
טוב, תראה, אתה ובכלל שאנחנו חושבים על השנים, אנחנו חושבים על, איך להגיד, אנחנו חושבים בתפיסת המציאות שלנו. ואנחנו לא מבינים איך שאדם שמשנה את התכונות שלו, מציאות משתנה. כי מציאות היא מה שאני מרגיש בפנים. שיניתי בי תכונות, יש לי תמונה אחרת של, של, של העולם. יש לך מסך מחשב, אתה מעלה תמונה אחת, אחר כך שנייה, אחר כך שלישית, בלחיצה על העכבר נגיד או במשהו שם, כן? וגמרנו, אתה מוציא תמונות שונות, ואתה חי בתמונות שונות. אתה נכנס מסרט לסרט. אז איזה 230 שנה ואיזה מולידים נולדים, אתה נכנס למימד אחר, פתאום אתה מרגיש שמה שהרגשת, גופים, נשים, ילדים, העולם הזה, שאתה אוכל, שותה, פתאום אתה מתחיל להרגיש שזה לא קיים, שבצורה כזאת היה לך ציור על המסך, ובאמת אחרי זה עומדים כוחות, רצון לקבל ורצון להשפיע, שהיו מציירים לך כזה, כזאת המציאות. והמציאות עצמה היא כזאת, כמו שאתה מרגיש עכשיו, שהיא קיימת. היא לא קיימת, היא קיימת במסך שלך. מה זה נקרא לוליד ילדים, לבנות בית, לחיות בעולם הזה? זה שילוב כוחות, שני כוחות. הם מביאים לך את התמונה הזאת, שום דבר חוץ מזה. ואתה מרגיש, או אני מקווה שלא צריכים לחכות 230 שנה לפני שתרגיש את זה.
לא, ואיתה.
טוב, נקווה שבשנה, כן, מיד. זה ככה אדם צריך לחשוב. שתרגיש עד כמה שדברים האלה הם משתנים, זאת אומרת מתחלפים. אפילו שאתה חי בעולם הזה ובגוף הזה עדיין, מה זה נקרא שאני עדיין חי? גוף הזה חי. אני נמצא ברצון לקבל מסוים לפני שאני גומר את כל התיקונים שלי, כל הרצון להשפיע. אני עומד על נקודה הזאת למטה, עד שאני מגיע ללמעלה. אני מגיע ללמעלה, דבוק, אז מתקנים כל התהליך הזה בלב האבן שנמצא כאן. נשאר כאן עוד כזה לב האבן, כן? שאחר כך נתקן. זאת אומרת, לשאול על מה קורה אחרי התיקון, תמונה משתנה. צורה, ההכרה, ההבנה, הכל משתנה. אתה פתאום מתחיל להרגיש, כבר אתה בעלייה שלך קצת למעלה, אתה כבר מתחיל להרגיש שהעולם הזה הוא מה שמורגש בך. וההרגשה הזאת יכולה להשתנות, ופתאום מתחיל להיות במקומה משהו אחר, משהו פנימי יותר. זה הכל מתואר בתוך הרצונות שלך. לכן כתוב עולם הפוך ראיתי, ועוד כל מיני כאלו אמרות. אז אחרי 230 שנה ודאי שלא יישאר אף אחד שיתאר את העולם בצורה כמו שאנחנו עכשיו מרגישים אותו. כן.
כותב בעל הסולם בכתבי בעל הסולם מגרת חף ג' בעמוד 712, הוא כותב, אפילו התמונות הגשמיות שמרגישים את מקורם חוזרים להיות רוחניים אמיתיים, לא על צד ההשוואה ודמיון, אלא מתהפכים לרוחניות גמורה, על דרך שכתוב, תתהפך כחומר חותם והתייצבו כמו לבוש.
בסדר. כן, אני צריך לכל אחד לשאול, תנו מיקרופון, רק תמסרו. נשאר לנו כמה דקות, אנשים מגיעים, חדשים, צריכים לכבד אותם, אולי יבואו עוד הפעם. כן.
שלום רב. השאלה שלי על כאן ועכשיו. עד כמה שאני מבין, אני בעצמי צריך לשאוב לאיזשהו מצב יותר מתוקן עתידי. זאת אומרת, כן. וברגע שאני מתעסק בהפצה, אני מתעסק כאן ועכשיו בעבר. שאלה, אם אפשר לעשות משהו בעבר.
בעבר?
כן.
לא, על עבר אנחנו לא מסתכלים אף פעם. תמיד מכאן, קדימה. אף פעם לעבר. לא. לא מה שקרה, ולמה, ואיך, ומו, כלום לא רוצה לעשות חשבון. שום דבר עם העבר לא רוצה לעשות. מה שעבר זה עבר. זה בכלל לא אני, ולא, ועזוב אותי. לא היה. זה הכי טוב. בהתפתחות הרוחנית, כך אנחנו עושים. מי ששקוע בעבר, הוא נעצר מהעתיד. מהתפתחות לעתיד. כן. טוב לשם. מיקרופון.
אמרת שהרגשה היא הרגשה, בלי שום קשר בין רוחניות לגשמיות.
כן.
ולפחות בקבוצה שאנחנו לומדים, מתעורר לא פעם השילוב הנכון, למצוא את השילוב הנכון בין הגשמיות לרוחניות, בין ללמוד מאמרים לבין לדעת איך אנחנו בתוך הקבוצה מתגברים על ההכבדות השונות, על הנפילות ואיך עוזרים.
כן.
מהו השילוב המנצח? איך מוצאים אותו?
אז חוץ מזה שאנחנו לומדים כל מיני דברים ששייכים למבנה הכללי, לתיקון הכללי, יש מאמרים שהם מדברים על הסדר שצריך להיות בינינו, איך להגיע לקשר הנכון בינינו. כי אנחנו בעצם משיגים את הבורא על ידי תיקון השבירה. ותיקון השבירה זה ביחס בינינו. אתה לא צריך לחפש איפה ומה יש לי לתקן. האגו שלך זה לא סתם בך נמצא, זה בינך לבין האחרים. בך אין אגו. אני לא רע. אני רע רק כלפי הזולת. אין רע בפני עצמו. היה לנו כלי אחד, נשבר לחלקים, בין החלקים יש התנגשות. תחייה. שנאה. זה האגו. אך ורק, זה שאני רוצה לאכול 20 קילו סטייק, לא אגו. זה שאני רוצה לישון 20 שעות, לא אגו. זה שאני רוצה על חשבון מישהו, זה האגו. זה שאני רוצה שהוא יהיה פחות ממני, אז אני מרגיש יותר טוב, זה האגו. אני רוצה לנצל אותו לעצמי, לרעתו, זה האגו. רק כלפי הזולת, בלבד. כי זה כנגד החיבור בכלי אחד בחזרה שאנחנו צריכים לעשות. מתקנים, מחברים יחד את הכלי, מגיעים לדרגת הבורא, זהו, משיגים אותו, גמרנו. יש לנו בדיוק מקום איפה שאנחנו צריכים לתקן ולא לברוח ממנו. אתה אומר, אנחנו לא יודעים מה לעשות בין זה, בין זה, אתה לא צריך ללכת רחוק. מיקום, אתה מבין, אתה מגיע לאיזשהו כלי שבור, מכונה שבורה. אז אומרים לך מראש, שבורים לא החלקים עצמם, אלא חיבור ביניהם. אף חלק לא שבור בפני עצמו. רק יחס שלו כלפי הזולת, איפה שהוא צריך להידבק, להיכנס אחד לתוך שני, להתחבר יחד, כולנו לכלי אחד. זה בעצם כל העבודה שלנו. זה אנחנו צריכים עכשיו בינינו לעשות. לשם זה עכשיו יש לנו לפנינו שלושה קונגרסים, וגם בחגים אנחנו נשמח לקבל אתכם כאן, גם בסוכות, גם בכל היתר הזמנים, ולעבור יחד, ללמוד הרבה, נלמד זוהר בחגים יותר, ועוד כמה ספרים נוספים של הארי, בית שער הכוונות, וזהו. אז נתאחד. זה בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות, וזה מה שאנחנו צריכים להשפיע לעולם. זאת נקודת השבירה ונקודת התיקון. לא לברוח מזה. כל החוכמת הקבלה סביב זה. איך לעשות חיבור. וזה מה שהוא רצה להגיד גם כן במאמר הזה, השלום בעולם, שאנחנו בעצם סיימנו אותו, ו... פעם הבאה כבר נתחיל משהו חדש. זהו, אז לכולם כל טוב, ונתחזק בחיבור בינינו. בזה תלוי כל העתיד הטוב שלנו. בבקשה.
וכמה הודעות לקראת סיום. כל הכלי העולמי מתכונן למדרגה הבאה. קונגרס הקבלה בדרום אמריקה בין ה-28 ל-30 באוגוסט בבואנוס איירס, ארגנטינה. לפרטים כתבו לנו לסוד אמריקה שטרודל קונגרסו 2009.info. הקבוצה הווירטואלית, השיעור בשידור חי בכל יום שני בתשע בערב באתר kub.tv. ההרשמה באתר forum.kub.co.il. קונגרס הקבלה בטורקיה יוצא לדרך. הקונגרס בנושא עולם מאוחד, זו המציאות החדשה, יערך בין התאריכים ה-22 ל-25 באוקטובר במלון קרמלין המפואר באנטליה שבטורקיה. את הקונגרס מפיקות קבוצות הלימוד ברוסיה המזמינות את כל תלמידי הקבלה מברית המועצות, אירופה ואסיה להשתתף בקונגרס. לפרטים והרשמה ייכנסו לאתר kabbalagroup.info. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
כשאני לומד מתמלא לי הלב,
אני מתלהב
וכל כך אוהב.
כשאני לומד
אני מרגיש מיוחד,
אבל הכי חשוב
זה לא ללמוד לבד.
לימוד זה שמחה, שלי זה שלך, הלב מתח לעולם, אתה זה כולם.
חושב איך לצאת
מתוך אשליה
ולחיות באמת.
כשאני לומד אני מרגיש מיוחד, אבל הכי חשוב זה לא ללמוד לבד.
לימוד